עבודה, תמקמו אותי, מה... פרק בית אנחנו? אלקנה, פרק בית אנחנו? דיברנו קצת על התפילה של חנה, נכון? שתרגום יונתן לוקח אותה ל... לסקירה של כל ההיסטוריה, לכל ארבעת המלכויות. לבבל, פרס, ליוון, ורומא, לפלישתים קודם. מה הקשר לאישה שכולה נפקדה? מה זה כולה? זה הרבה מאוד. משהו מאוד אינטימי, משהו מאוד אישי, נהייתי אימא, מה עכשיו את מארגנת משיח? ו... והתשובה הפשוטה לזה, שזה מלכות, זה מלכות. מלכות זה... למילה מלכות יש הרבה פירושים. המילה מלכות במובן הפוליטי של המדיני שלה זה ריבונות. מלך זה לאו דווקא מלך. לא צריך איש כזה עם כתר על הראש שקוראים לו מלך. מלך זה כלליות, אחריות. לקחת את כל האידיאלים והערכים והשאיפות והקדושה ולבנות מדינה כזאת. לבנות מדינה כזאת. אתה יכול ליצור לך אי כזה, שטיבל משלך, או כולל משלך, או תמות תורה משלך, ששם הכל דופק בדיוק כמו שאתה רוצה. אבל זו צורה אחרת לגמרי, להקים מלכות כזאת. מלכות זה... מלכות זה, זה לא לוותר על פינה אחת, זה לא להגיד אני אבנה כמה פינות, זה כולם! כולם. זה קומה אחרת לגמרי. מלכות זה לא חידושים מוכנים, זה לקחת את החידושים המוכנים ולהגיד, זה החיים, זה החיים. אז בסוף זה בא לידי ביטוי בקומה ממשלתית, ריבונית. לבנות מדינה כזאת, פרשת לא שכולם, הכל, העולם הוא נהיה כזה. מלך זה ריבונות שאומרת, המדינה נהיית כזאת, לא רק אני, לא רק יש אנשים כאלה, חוגים כאלה שמצליחים לבנות בהם דברים אחרים. הכל הוא כזה. השמיים בארץ הם דבר אחד. וזאת תכונה שבסוף היא באה לידי ביטוי בשטח, בזה שמקימים מדינה, רשות, ריבונות. בהתחלה זה בא לידי ביטוי בעולם הפרטי שלי. כבר אומרת, מה בלבי מלאכים ימלוכו, מה מלכי רבנן, מה הקשר בין רבנן למלכי, לא כל משנה תורה הוא נהיה רבנן ולא תמיד נהיה מלך. מלך זה מחירה רוחנית, יש מידת המלכות, נכון? בספירת עומר אנחנו אומרים, חסד, גבורה, יש גם מלכות. אז מלכות זה לקחת את כל המילים הגדולות של חסד וגבורה, ולהגיד זה גם בתכלס, גם בתכלס, זה לא דברים שאפשר לברוח אליהם. זה עצם החיים, עצם... זה מה שחנה עושה. חנה אומרת אלוקים, בי, בתוך הרגשות שלי, בתוך... זה לא דבר שאפשר לנטוש את עצמי וללכת אליו. זה שמיה וערה, כחדה נינו. זה שחנה אומרת, אני תורה, זה מלכות, אז ככל שקמים יותר אנשים כאלה. משאיפות כאלה, חלומות כאלה, וגם הצלחות כאלה, שהם לא רק מתמסרים אל התורה, אי אפשר בלי השלבים של התמסרות לתורה. הם רק מתבטלים אל התורה, אלא הם נהיים תורה בעצמם. כשהם נהיים תורה, אז תקום מדינה בסוף. כשלהקים מדינה צריך צבא ונשק וכסף וכלכלה, והרבה דברים צריך בשביל מדינה, נכון? לא, זה הפרקטיקה, זה הפרקטיקה. כי להתחתן צריך מקרר ו... נו, סידור פרחים ו... תזמורת וקייטרינג והובלה, נה? צריך אהבה, צריך נשמה, אחרי זה מלבש בכלי. אז מלכות אמיתית, מלכות ישראל, מלכות ישראל קם מתוך אנשים כמו חנה. אז הבן שלה ימשך מלכים, ברור. אז ייתן עוז למלכו וירן קרן משיכה. אז אם היא חיה ככה, זה מה שאומרים יותר כמה. וזה התהליך שגרם לתפילה שלה. עם התפילה שלה, התפילה שלה זה הלב שלה, זה הרגע. האימהות שלה, זה התורה. לשם היא טיפסה, לשם היא הובילה. מספיק שיש אישה אחת כזאת, שניצחנו, זהו, זה פרק א', זה הקדמה לכל התהליכים שהתרחשו לנו בספר שמואל, לתקומת הנבואה. זה נבואה! מה זה נבואה? למה זה נבואה? מלכות זה אותו דבר, נכון? נצח עוד זה כתוב... זה כתוב באונקלו, זה פרמי ירחים בנבואה. כשהמלאך מגיע לירח של יעקב עם צדה על יריחו. זה הרגליים, רגליים זה החלקים היותר נמוכים באישיות שלנו, כי אנחנו עוזרים בגבורה, אנחנו, יש לנו חגורה שמפסיקה בתפילה בין ליבו לבין דבר שזה הרבה. ואנחנו רוצים שהקדושה האלוקות יופיע בנו בכוחה, שאיפות, חלומות כאלה. מביא זה מי שהמדמה שלו פוגש את שם השני, רק מתעלה להכרות שכליות ולנות מאוד. בעצם החיים שלו, בעצם החוויה שלו פוגשת את אין סוף פוגשת הנקה. אז יש השכנה כזאת, שהיא צריכה את הילד הזה ולא ילד אחר. זה הסכנה שהאוהבת הכי גדולה שהיא בעצם האויבת שלה, ואם הייתה מנצחת אותה, הייתה מנצחת עם ישראל, זה היה מתעכל לכל. הצומח בן כזה שמחדש את הנבואה ומחדש את המלוכה. אז בעיתונים לא כתבו, לא נתנו לחנה להדליק משואה ביום העצמאות. היא לא הייתה אישה פורצת דרך, היא הייתה סתם אחת. אבל אם שמואל היה בוועדה, אז כנראה הוא כן היה. שמואל היה בוועדה של מי יבחר לתנך. וזה כן... מאוד יכול להיות שאף אחד לא הכיר את חנה בדורות האלה. שצדיקה נכנזו. אבל אנחנו מסתכלים, בשביל זה נביאים קודם את ההיסטוריה, ולא דוקטור. אם דוקטור יכול להיות נביא, בהחלט. אבל דרך עיניים קיימת. אז נולד בן, שעכשיו אנחנו בעצם כל שאר הספר, הוא די מיותר אפשר לומר, נכון? אם נלמד טוב את פרק א', אז כבר נדע. שמה תהיה נבואה, ומה תהיה מלכות, כבר נדע. אז פרק א' הוא המפתח. אם אין לך מפתח, אתה לא מבין את הספר. אתה חושב שקרו פה דברים פוליטיים, מאבקי כוחות, תנועות, זוזות. ושאנחנו מתחילים באופן מפתיע את פרק ב' בעזרת השם. מפסוק י' וילך אל קנה רמתה על ביתו, והנער היה משרת השם את פני אליה כהן. כדי לגדל ילד כזה, אז חנה מפקידה אותו בידיים של אלי הכהן. משאירים אותו לבד. וקנה הולך הרמתה על ביתו, ואין לו פלאפונים ולא אס-אמסים. הוא לבד, הילד הקטן הזה נשאר שם. ולא פשוט שם בכלל, ובני אלי, בני בליה, לא ידעו את אדוני. ואתם למדתם השנה את מסכת שבת, דף מנבב המדבט, נכון? רק הדף שמסיים את מסכת, את פרק 50, ושם כתוב, כל אומר, בני אלי חטאו, אינו אלא תועה. אבל אפילו שהגמרא תסביר את החטאים שלהם באופן הרבה יותר מינורי, אז זה לא המקום שבו היינו רוצים ששמואל יגדל. אם נתתיהו להשם כל ימי חייו, אז זה לכאורה לא המסלול. יש לו אמא כזאת צדיקה ואבא כזה צדיק. מה אתם מפקירים אותו במקום שכתוב על בני אלי שבני בליה לא ידעו את אדוני? ומשפט הכהנים את העם כל איזו ואכזבה חובה נער הכהן כבשל הבשר והמזלג שלוש שיניים בידו. אני שאחת עם ארוחת צהריים עם מזלג, אני מקווה שאחת עם מזלג. אחת עם מזלג עם ארוחת צהריים? זו המצאה די מודרנית, מזלג. זה לא היה בזמן אבותינו. בזמן אבותינו אכלו עם חמש שיניים היה לכל מזלג. לא אכלו אורז בגלל שזה עוד לא הביאו מסין, אבל את מה שאכלו... נפלו בידיים, השולחן ערוך, אפשר לראות לפי ההלכות, שהוא ישטוף ידיים, וזה גם כנראה יותר מאוחר. אז מה זה המזלג? המזלג זה סוג של קלישון. המזלג זה סוג של להכניס אותו לתוך סירותח, בעיקר בכיור ובדודו ובקלחת ובפרור, במקומות שבהם צולים ומבשלים את הבשר של הקורבן, זה מין קלישון כזה, שלוש עיניים, זה נכנס חזק, תופס נתח רציני, זה לא ייפול. ניקה בכיור ובדוד ובקלחת ובפרור, זה משהו אלים כזה. כל אשר היה למזלג, כך בו, ניקח הכהן בו, ככה יעשו לכל ישראל בנים שם שילוב. אז זה לא נחמד שם. גם בטרן יקטירו את החלב. בקורבן, קודם כל מקטירים את החלבים, קורבן שלמים. מקטירים את החלבים, ואחרי זה את הבשר אוכלים. לא, לא חיכו שיקטירו את החלב. ובא נער הכהן ואמר האיש הזובח, תנא בשר לצלות הכהן, ולא יקמך בשר מאושק עם חי. בשר שלמים, הבעלים יכולים לעשות מה שהם רוצים, לבשל, מתכון כזה, הם רוצים רק צלי. אז הוא אומר, אני לא יכול לחכות עד שאתה תשים את הטיבולים שלך. ויאמר אליו האיש, חכה, כתר יקטירון כיום החלב, חכה, קודם נעשה את זה קורבן, רק אחרי זה. וקח לך כאשר אתה בנפשך, ואמר, לא, ואמר לו, כתוב עם ו' אבל קוראים א', נכון? הוא אמר לו, לא, זו פקודה כזאת, עם שלושה סימני, אתה תיתן. אם לא, לקחתי בחוזקה. ותהי חטאת הנערים גדולה מאוד בפני אדוני, כי נעצו אנשים לבחרת אדוני. השאלה הגדולה שמרחבת פה, זה למה עם ישראל מגיע לשם? אתה מגיע למקדש בגלל שאתה רוצה קדושה. אתה עולה לרגל ומקריב קורבנות, זו הייתה השקעה גדולה, אתם זוכרים, לא היו אוטובוסים. זה היה הרבה ימים, זה הרבה כסף, זה הרבה השקעה, אתה מצפה למצוא שם איזה כפרה, רוממות, משהו, והאווירה שם זה האווירה של משפחת פשע. האווירה שם שהכהנים, אנשי הקודש, הם שודדי הבשר. אתה ייקח בחוזקה, הם מפעילים את זה, למה מי יותר? לא, אתה בא, לפעמים אתה צריך, אין לך ברירה, נבטל אליך, אתה רוצה קדושה. הרי בתחילה, תחילה, תהפכו לפרק א' בהתחלה, בסוג ג', ועלה איש ההוא מעירו מימים אליהם ימימה, להשתחוות לזבוח אדוני עשרה שירות, ושם שני בני אלי חופי ופנחס, כהנים להשם, זאת אומרת, זה כאילו למרות ששם שני חופי בני אלי. הוא עולה ועולה, למרות שיש את כל הסיבות לא לעלות, כי תראו מה קורה של זה. בתוך האווירה הזאת, חנה ואלקנה משאירים את הילד שלהם. למה? בתוך האווירה הזאת, הוא שמואל משרת בפני אדוני, נער חגור אפוד בד. ילד קטן כזה, נער, זה ביטוי שנע מגיל קטן מאוד פה, הוא בן 3. יהושע בן נון, כתוב יהושע בן נון נער, לא ימיש מתוך האוהל, מינימום בן 56, יכול להיות שנמתר מזיקים. נער זה, כמו שאתם יודעים, נער זה התעוררות. אדם שמנער מעליו את מה שמנסים לכפות עליו, זה לא תמיד שייך לגיל, יש גיל שזה יותר מתבקש. אז הוא מנער מעליו, שמואל. שמואל הוא לא נותן לכל האווירה הזאת להידבק בו. הוא מצליח להיות מוגדר ומשרת את פני השם. הפסוק יודעת כתוב משרת את השם את פני אלית, כל כתוב משרת את פני השם. הוא מצליח לנער מעליו, בסדר, אבל למה? אז הוא מנער מעליו, הוא לא נדבק בכל האווירה הלא טובה שיש שם. ומעיל קטון תעשו לו אמו, ועלת לו מימים ימימה, בעלותי תשעה לזבוח עזב החיימים. דיברנו על המעיל הזה, מתי? ביום הזיכרון, נכון, בגלבוע. על איך המעיל הקטון הזה עוטף אותו ומחמם אותו, גם בלילות החורף הקרים, אבל בעיקר מבחינה רוחנית, גם מבחינה מוסרית. את כל האהבה האינסופית של, של, של חנה על הבן שלה הורגת באלף לתוך, לתוך החום של המעיל. המעיל הזה הוא מעיל רך מאוד, אבל זה מגנו לכל החוסים בו. כל הקדושה של אמא, והאהבה של אמא, והאמונה של אמא, נמצאת בתוך המעיל הזה ששומר עליו. אבל למה נשמור עליו? וברך אלי את אלקנה ואת אשתו ואמר, ישם אדמן אחד זרע מהאישה הזאת, תחת השאלה ששאל אדמן והלכו למקומו. זה באמת ככה היה, וכפקד מאוד חנה, ואתה ותלת שישב לנו שתי בנות, והגדל אמר, שמואל עם אדוני, שמואל חסון. אבל השאלה שלנו, למה הוא שם? ואלי זקן מאוד ושמע את כל אשר יעשו בניו לכל ישראל, את אשר ישכבו את אנשים לצבאות פתח חולים. טוב, הגמרא שהזכרתי קודם, שומע את כל מיני אלי חתום לחות, כל האומר בני אלי חטאו אינו, אלא טועה. אתם רואים, יש אתגרים שאפשר להאמין בהם. היא מתכוונת לפסוק הזה. היא לא התכוונה על הבשר. הבשר באמת היה כפשוטו. זה שנער הכהן לקח בכוח בשר, עם הזה שניים, אז זה הגמרא לא אומרת שטוב. אבל הפסוק הקטסטרופלי הזה, פסוק כ"ט, הוא פסוק מחריד. אם היינו מבינים אותו כפשוטו, והגמרא לא מסכימה שאני מבין אותו כפשוטו, אז מדובר פה על משהו מתונף ברמות בלתי נסבלות. מדובר פה על, על הפגיעה הכי חמורה שיכולה להיות. אנשי הקודש, אנשים שאמרו להיות אנשי הקודש, פוגעים ככה בנשים. איפה הם עושים את זה? בפתח חול מועד. בכל מה, אדם עולה לרגל, ושם יש איזה מרחב של, של פירוף בכל תמי מידה. הפסוק הזה כפשוטו הוא לא יכול להיות. מה הכוונה האמיתית שלו? עוד מעט נראה מה הגמרא אומרת. שיהיו את כניהם מלבוא. אבל הוא שומע דבר מאוד מאוד מכניס, וגם אם זה משהו אחר, מה זה גם? הגמרא אומרת זה משהו אחר, ונראה את זה גם מתוך פשט הפסוקים למה הגמרא צודקת, וכל כל מאמינים לגמרא גם בלי שאין לי פשט הפסוקים. אני אמשה את הפסוקים, נראה את זה אחר כך בעזרת השם. אז בעיני הנביא זה נראה ככה. גם זה משהו שהוא הרבה יותר עדין ופשוט, הנביא לא סובל את מה שקורה שם. הנביא זה נבואה, זה דבר השם. קורה שם דבר מכוער בכל רמה שהיא. ומה אלי עושה? הוא שומע את כל זה, מה הוא עושה? והוא אומר להם, למה תעשום כדברים האלה אשר אנוכי שומע דבריכם רעים מאת כל עם אלה? הוא נוזף בהם. והוא מסביר על בניי, כי לא טובה השם. מה זה לא טובה השם? שמועה קטסטרופה, מה זה לא טובה? איך מישהו רוצח ואתה אומר, שמעתי איך הדברים לא טובים, זה ביטוי לא לעניין בכלל. לא טובה השמועה אשר אנוכי שומע מעבירים עם השם, אתם גורמים לעם השם לעבור דת. אם יחטא איש לאיש, גם פסוק הזה נגענו אני פשוט, אם יחטא איש לאיש זה התורה של אלי, כך הוא אומר. אם יחטא איש לאיש ופיללו אלוהים, פיללו המפרשים אומרים ידון אותו. בן אדם לחברו, אז מה קורה? מתפעלה עם השם והשם סולח. ואם להשם יחטא איש, מי יפעללו? ככה אלי אומר להם, אם זה בן אדם לחברו, אז מה? בסדר, חוזרים לתשובה, ושבור אנחנו נטפל בזה. אבל אם אתה עושה בן אדם למקום, אז מי יטפל בזה? כי אני יודע, זה לא מסתדר לכם. לא מסתדר לכם, כי אנחנו כבר בתוך 40 יום יום כיפור, ושם המשנה מפורסם בסוף מסכת יומא, שעבירות שבין אדם לחברו, אין יום הכיפור מכפר עד שירצה את חברו. אז חטא איש לאלוקים, אז אלוקים יפללו. אם חטא איש לאיש, אז אלוקים לא יפללו. אם חלילה פגעתי במישהו, אני צריך לקחת לנו סליחה, אבל לא עזרו לי כל התפילה של אלוקים. אלי הופך את הסדר. ולא ישמעו לכל אביהם כחוצף לעם איתנו. אבל אלי אומר, שימו לב את הדגשים של אלי. מה שמפריע לאלי, בבית מדרש שלו, בעבודת השם שלו, אלי לא קרא את המשנה הזו ביומה, הוא חי אלף שנה לפניו. היא הייתה נכונה גם אז, אבל אנחנו רואים דרך הסדק הזה אפשר לחדור מבעד לעיניו. אנחנו רואים שבעיניים של האיש, האיש הגדול הזה, האיש הענק הזה, האיש הקדוש הזה, עבירות שבן אדם למקום הרבה יותר חמורות מעבירות שבן אדם קדוש. למה? כי עבירות שבן אדם החברו הן בעבירות סובייקטיביות. עבירות שבן אדם למקום הן עבירות אובייקטיביות. זאת אומרת, עבירות שבן אדם לחברו הן עבירות רק בגלל שנעלבתי, נכון? עשו לי משהו ונעלבתי. אם אני אהיה קצת בוגר יותר, אז מה? אז אני לא יעלב. יש סגנונות כאלה. שמי שאומר לך משהו, אתה אומר נעלב. אז אני אומר לך, זה בחירה שלך. בחירה שלך להעלב. אני חושב שזה מה שהייתי צריך לעשות, וזה מה שנכון. ואתה בחרת להעלב. מכירים את זה? זה בחירה שלך. זה לא כל כך מקובל. עליי, על אלי זה אולי מקובל. אני לא בוחר להעליב. ממש לא. כשמעליבים אותי, אז אני נעלב, אז וחלילה כמובן. לא בחרתי בזה. לא אמרתי, בא לי להעלב, לא בא לי להעלב. רגש, קוראים זה רגש. אם יצא לך, אני אתגיד מפעם, הוא לא שואל אותך, הוא בא לבד. רגש, אתם הוא חכם, אתם לא אף הוא חכם. למה רגש אף פעם לא חכם? כן, עושה את זה. לרגשות אין שכל, כמו שלשכל אין רגשות. רגע זה כוח חיים, כמו שמרגיש משהו. מרגיש משהו. מישהו בא ואומר, חם לי. אתה אומר, זה לא הגיוני. טוב, אז לא חם לי. חם חיים, זה כן הגיוני, זה לא הגיוני. זה לא רלוונטי, נכון? זאת אומרת, המסגן פועל, בסדר, לא חם לי. כן חם לי, נו, מה אני אעשה? תגיד, אין מה לעשות, תגיד, תתמודד, תגיד, תהיה חזק, תגיד, כנראה יש לך חום. יכול להיות, הרגע זה רגש. ואם מישהו נפגע, הוא נפגע. ואם אתה עושה משהו פוגע במשהו, זה לא משנה אם זה בוגר או טיפשי, הוא לא בחר להיעלב, הוא נעלב. זה לא אומר שאתה לא צריך, אני לא צריך להגיד את זה. אבל הסגנון הזה סגנון ש... הנה, זה בערך מה שאלי אומר. אלי אומר, תשמעים להשם, אם נחטא איש לאיש, תסתדרו! נעלבתי, הוא בסדר, נעזר, מה עליך? יאללה, מה, אתה עושה? אז הוא עשה לך, אז הוא אומר, בסדר, מה יאללה? אדם וחברו זה סובייקט, זה חומר, זה חומר, זה גשמי, זה תורה שמלכות לא מעניינת אותה. להופיע את הדברים בתוך העולם הזה הוא קטן, העולם הזה הוא נמוך. כמו רגשות, אז הוא נעלם. זה לא, אלי לא אומר את זה לאחרים, אתם מבינים, כן, אלי אומר את זה לעצמו. אני אומר את זה עצמו כשהוא נעלם, כשלא קשור, אז קשה לי, נעלם, כן. אלי הוא איש קודש אמיתי. לא רק אלי. אלי זה הרב של שמואל, אלי זה הרב של אלקנה. למה חנה ושמואל שמים את... חנה ואלקנה שמים את, את, את שמואל את אלי? כי ככה גזלים בתורה, מה פירוש? כי יש בבית המדרש הקומה הראשונית, זה הקומה הזאת של התבטלות. הקומה הראשונה של בית מדרש זה אדם כעמית עצמו באוהל, נכון? הדרך של שמואל היא דרך הרבה יותר... בסגנון אחר, לא רוצה לעשות תחרות הרבה יותר, נכון? אבל גם חנה וגם אלקנה מבינים שבית המדרש הכי טוב ששמואל יכול לגדול בתוכו, זה דווקא בית מדרש כזה, שהוא מתנשא למעלה אחר כך. איך הרב מורה מוכר אומר על הסולם, על הסולם יעקב בחלום, שזה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. אז מלאכי אלוהים זה הצדיקים, שהם קודם כל עולים, עולים, עולים. אחרי שהם עולים, הם לוקחים את כל הקדושה ומורידים אותה למטה. אחרי שהם עלו. אם נשארים פה למטה ונשים משום, אז זה לא כל כך הולך. קדושתם, הם מתוך להיותם מלאכי אלוהים, מובילים את זה לכולנו. אז חנה ואלקנה מפקידים את הילד הזה בידיים של אלי, שחושב שבין אדם לחברו זה בסדר. אבל יש פה בעיה, כשאתם פוגעים בבין אדם לחברו, כשאתם פוגעים בתודעה, אתם מעבירים אותם השם, זה עוד בין אדם לחברו. אם זה אדם לחברו, אז לא הייתי אומר, זה לא טובה השמועה. אבל יש לי השלכות שהן דרסטיות, יש השלכות שבין אדם למקום. בין אדם למקום זה אלוקי. בין אדם למקום זה אובייקטיבי, בין אדם למקום זה תורה, זה כתוב בתורה! זה כבר אין סוף. המבט הזה שראינו אותו לאורך כל אורך פרק א', בעצם מי שלוקים הקדוש, לא סתם דיבורים. זה לא סתם דיבורים, זה לא סתם פילוסופית שאדם אומר כדי להיכנע ליצרים שלו ולהיות מגיטימציה לעשות. זה נפש קודש עליון, שאומר קודם כל מוחקים, קודם כל מתבטלים, קודם כל אנחנו איתך. איך השפת אמת מביא כמה פעמים בפרשות האלה של חודש אלול, ולא אנחנו עמו, ולא אנחנו, כתוב בהלא וקוראים בוו, נכון? כמה שיותר לא אנחנו, ככה אתה יותר, כמה שאתה יותר לא אנחנו בהלא, כמה שאתה יותר מתעלה מהאגו שלך, אז ככה אתה יותר לא אנחנו, בוו, ככה אנחנו תוך שלך, ככה אנחנו רואים לך. זו קומה כזו בסיסית, זו קומה ראשונה שכן, זה איך זה צריך לעבור. אנחנו נראה עוד סיבות למה שמואל חייב לגדול דווקא אצל אלי. אבל יש פה משהו מפתיע. האווירה הרוחנית היא אווירה גרועה מאוד, נכון? אבל חנה ואלקנה רגועים לגמרי. הם נשענים על שני דברים, נשענים על הקדושה של אלי. שאם זה אדם בינוני כזה, אז יכול להיות שהוא יגרר. אתם רואים שנער הכהן, זה לא רק, תראו, יש פה את אלי הכהן הגדול הקדוש, הבנים שלו, שכל מי שאומר שהם חטאו עם נעל התואר, אבל כתוב על דברים קשים, ובנער הכהן זה מעגלים כאלה. הלב של המעגל זה אלי, המעגל הראשון, המעגל שככל זה יותר מתרחק, אז ככה מנעד הטעויות הולך וגדל, הולך ומסתבך. שיש דרך, יש עליה ביקורת, אז אולי אצל אנשי הקודש העליונים, הם יהיו נקיים מכל ביקורת. ויש בדברים שצריכים לצמוח, אז במעגלים התרחבו, הנער הכהן הוא כבר ממש שודד, הוא כבר ממש אדם עלי, הוא מדבר בגסות, הוא מחלל שם שמיים באמת. אבל חנה רגועה. רגועה בגלל שאלי הקדוש הזה, הוא יותר חזק מכל מי שסביב. לא, זה לא מספיק, אמרנו. יש פה עוד נער, נכון? איפה כתוב? הוא בא נער הכהן. ונער הכהן הזה לא הצליח לעלות למעלה. היא בטוחה בתפילה שלה. חנה וגם אלקנה בטוחים בתפילה שלה. הוא קיבל חינוך טוב. שמואל קיבל חינוך טוב. עוד לפני שהוא נולד קיבל חינוך טוב. התפילה שגרמה ללידה שלו. היא יודעת שזה יהיה בסדר. היא בוטחת לגמרי בילד שלה. לדעת שהוא צריך את הביקורים האלה. עכשיו הם עולים מימים ימימה גם בשביל לפגוש את השם וגם לפגוש את הילד שלה. היא יודעת שהמעין שלה ישמור עליו. היא יודעת מי זה הילד הזה. יש כאלה שיהיו שם במשכן והם יצטרפו לבעיות, יצטרפו למאומה, יצטרפו לחגיגה הזאת של הבשר. למה אנשים יחללו לרגל שלנו קודם, נכון? יש שם אווירה כזאת קשה למה אנשים יחללו לרגל. בגלל שזה סגולה ולא בחירה, אולי זה המשפט שדרכו ננעץ את הכל. כי כהן ככה, למה כהן, למה בחרו בכהן לכהן? איש האלוקים יבוא לאלי ויגיד לו, תראו בפסוק תדבב תדזיין, ויבוא איש האלוהים אל אלי, ויאמר אליו, כה אמר אדוני, אני לא נגליתי לבית אביך ביתם מצרים ואת פרעה, ובחור אותו מכל שבטי ישראלי לכהן לעלות המזבחי להקציב פה את הספר לפניו, והייתה לבית אביך את כל איש אבני ישראל, למה תבעטו בזבחי ובמנחתי אשר ציוויתי מעון, ותכבה את בניך ממני לאברהם מראשית כל מנחת ישראל לעמי. אז יש פה איזה קטרוג מאוד 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 גדול, נראה את זה יותר עוד מעט בעריכות יותר. איזה ביקורת שאהרון, אתם יודעים, אני לא נגלתי אל בית אביך ביתה מצרים ואת פרעה. למה אהרון נבחר מכל שבטי ישראל? למה אהרון הוא זה שנהיה כהן ולא מישהו אחר? כי אהרון, אנחנו יודעים שהוא, אנחנו יודעים עליו עוד משהו חוץ מזה שבחרו בו. אנחנו יודעים שהלל אומר, הבא לי את המדב של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריאות, מקוון תורה. אנחנו יודעים שאהרון לא רק היה נולד לאבא הנכון וזכה באיחוס הנכון, אהרון היה כהן גדול, באישיות שלו היה כהן גדול. הוא היה איש של חסד ואיש של אהבה, ומקרב בין ישראל למשל השמיים, ומתין שלום בין איש לאשתו ובין אדם לחברו, ומשנה מפני השלום ורודף שלום. אהרון הוא דמות ומופת לכל הדורות כולם, למי שנותן את הנשמה, לעם ישראל, למי שמלא אהבה. איך כתוב בספרים, הוא שושבינה דמטרוניתא, יש בחתונה, מגיעים אלה שמלווים את החתן, מלווים את הקלה. אז בחתונה של עם ישראל תשבורכו, אז כתוב בספרים קדושים שאהרון הוא זה שמלווה את הקלה, את עם ישראל. אהרון הוא המאמין הגדול בעם ישראל, הוא האוהב הגדול, הכהן הגדול מאחיו. איך כתוב בפסוקים האחרונים של הנביא ומלאכי, אם דומה הרב כמלאך ששם צבקות הוא, נו תעזרו לי, וסוף סוף סוף מלאכי. אתם מכירים כולכם את הפסוקים האלה, אבל למרות שאתם מכירים אני אקריא לכם מתוך הפסוקים. ודורשים על זה, ידומה הרב למלך השם צבקות, תקבלו תורה מפיבים, לא, אל ת... כי שפתי כהן, כי שפתי כהן, ישמעו דעת ותורה, ותחשו מפיו, כי מלך השם צבקות. ודומה הרב השם צבקות, שמע תורה מפיבים, אל תשמעו תורה, מה זה? כי שפתי כהן, ישמעו דעת ותורה, כי מלך השם צבקות. איזה כהן נאמר מלך השם צבקות? זה אהרון, זה הכהן, זה אהרון הכהן הראשון שאנחנו לאורך כל הדורות רוצים להקבותם. אני מנסה לומר שהכהונה נבחרה לכתחילה, ככה איש האלה כהונה אומר לאלי, בבחירה ולא בזמינה. זאת אומרת, אם אתה מזלזל בחומר, אם אתה חושב שכל החומר קיים רק כדי שאפשר יהיה לעשות איתו מצוות, ושיש פרות רק בשביל לשחוט אותם, לקחת את האורות שלהם ולכתוב להם תפילים, וזה שיש איילים זה רק כדי לכרות להם את הקרניים ולשים איזה שופרות, וזה שיש כבשים זה רק בשביל לגזור להם את הצמר לעשות מזה פציעות, וזה שחיטה זה רק לעשות מזה מצות. אם אתה חושב שכל החומר הוא חסר ערך כלעצמו וכל הסיבה שלו זה כדי שאנחנו נשתמש בו כדי לעשות משהו יותר נשמע כשלעצמו הוא חסר, זה אלי, נכון? דיברנו על השם של אלי, הוא קוטש בתוך המכתשת את הכל, מה עושים עם זה? מה בתכלס? לשם השם, לשם השם. אז אם אתה נמצא מקום כזה, אז אתה פונה לתורה, אין מה ללמוד אמונה בעולם כזה, אתם יודעים? אין מה ללמוד טעמי מצוות למשל, למה? כי טעמי מצוות זה לקרב את הדברים לשכל שלך, זה שטויות בשכל שלך. השכל האנושי הוא שכל שכל הזמן משתנה, יש כל מיני פילוסופיות של המדע, ופעם עמדה כזאת, ופעם עמדה אחרת, ויש אקסיומות, ומחלקים את האקסיומות, פעם חשבו שהעולם כדור הארץ במרכז, ואנחנו חושבים שהשמש במרכז, ופעם חשבו שארבע יסודות, חשבו שיש אטומים, זה משתנה כל הזמן, אז מה אתה מסביר לי תורה לפי שכל אנושי? אין מה ללמוד אמונה במבט כזה. מבט שרואה בחומר משהו שבעיקרון הוא תמה, ורק הוא נועד כדי שאני יקופף אותו, ישעבד אותו, יבטא אותו לתון השם. אז זה עולם שכולו סגולה. זה עולם שמאמין שעולם, שלא רואה בעולם הזה קודש. אלא יש לנו תורה, תורה זה דבר יפי. קיבלנו, תורה זה מה שמיים, תורה זה לא מעט. והתורה מראה אותם איך חוסרים בו בעולם הזה. ומקופים אותו. מה המחשבות? הם מחשבות שהם לא מעניינות. המחשבות, ההסברים, האידיאל, עזוב! תורה, תורה, תורה. בגלל זה חנה לא התפעלה, אתם זוכרים, הרבה שנים, עד שהיא פרצה את המחסום הזה. אז אם זאת העמדה, אז גם הכהונה זה סגולה. סגולה, הכוונה, זה בחירה אלוקית. לא יודע למה, ככה. ככה. אנחנו גם מאמינים בראשון של הרב, לפעמים סגולה וכינה. שבנית עם ישראל נבחר מכל העמים בסגולה, אבל גם מבחינה. זאת הכהנים נבחרו בסגולה, גם כל המצוות, כל המצוות עם סגולה, כתובה אמת אלוקית של לעילה ולעילה ולעילה. יותר עמוקה, יותר עמוקה מחמש מידע אי פעם. אנחנו גם רוצים לצמוח לזה, להתקרב לזה, להתמלא מזה, להזדהות עם זה. אז הכהן הנבחר במצרים, לא בגלל שאלוקים גזר. למה עם ישראל עולה לרגל? זה מה שהם שומעים. עם ישראל אומר, כי זה קדוש, כי המשכן קדוש פנקה. כי הכהנים קדושים ככה, הם לא קדושים בגלל שהם צדיקים, הם קדושים כי השם אמר שהם קדושים ככה. תפילין זה משהו טוב, למה ככה, ככה השם אמר. לא יכול להיות הסברים, למה תפילין עושים ככה, ככה, ואז יש את הזו, אז זה הסברים, אגב, זה לא בגלל הסברים, זה לא בגלל הסברים, זה לא תסכים את המצוות. זה הסברים, זה לא בגלל הסברים. זה הכרעה אלוקית. אז כמו שאלוקים אמר לרח תפילין, אין לי מושג למה, אז אלוקים אמר שהחבר'ה היו כהנים ככה. ואם אני רוצה להתכפר, אם אני רוצה להשתחרר מהעבירות שלי, אם אני רוצה לחזור בשביל, אין לי ברירה, אני בעדה שלהם. אז רואים שהעם הוא בריא, העם אומר, חכה, חכה עד שיקטירו את החלב, אבל הכהנים, גם הם חושב לי ככה. הם רצו להיות צדיקים. כל האומר, בני אלי חתו אינו אלא טועה. אז מה זה הפסוק הקטסטרופה הזה, שכתוב שם, ואת אשר ישכימו את אנשים הצבאות תחרונו. טוב, אז לחזר קודם כל בגמרא מוכיחה שחוכנו את מוכיחה סביב צדיקים מהפסוקים בנביא, ועל הנביא אי אפשר לעבוד. ואם היו צדיקים, אז לא יכול להיות שהם עשו את מה שנראה לכאורה. מה אומר רשי? רשי. פסוק כף בית. אשר ישכבו את אנשים הצבאות תחרונו. כן, מה שמעו? ככה רשי אומר לך? מה אתה מדבר איזה? תאייב אלי אין משקפיים. אתה הולך לישון ואני ארחתי משקפיים. נפתור את כל הבעיות. אני ממש מתרגש. אשר יש כיוון כמשמעו. ככה רשי אומר, לפי הפשט, כמשמעו. זה מה שקרה. זה בלתי נסבל. אבל הנביא רצה שככה תחשוב. ורבותינו אמרו בו, מה אמרו? רבותינו אמרו, מתוך ששאו את קניהם, והם היו ממתינות עד שתראים קניהם קרדים, מעלה עליו כתוב כאילו שכבון. רבותינו, אצלנו בגמרא, ביום הגמרא, בשבת, מתוך ששאו את קניהם, מעלה עליהם כתוב כאילו, בכאילו, זה לא באמת. בכאילו, זה כן באמת מצד החומרה, אבל משהו אחר, כן. לא מאה שנה, מאיפה נמצאת את המאה שנה האלה? מי שופטים עברו מאה שנה? יש לך רשי? תקרא את רשי הראשון בספר שמואל. כמה שנים כתוב שם? נתתי לך לנוח בינתיים, אתה יכול לקרוא. הכל לפי הסדר. כמה שנים עברו בין ספר שופטים לשמואל? כמה פחות? כמה ימים? בפרק א' בספר שמואל כתוב, ואלי יושב, מה הוא יושב? על מזוזת היכל השם, מלמד שבאותו יום הינו שופט עליהם. ככה רש"י אומר, רש"י זה הגמרא כמובן. באותו יום, בפרק א' שחיים מתפללת, באותו יום הינו את שמואל לשופט. מתי הינו את שמואל לשופט? את אלי, תודה. מתי? כמה הם? אחרי שהשופט הקודם נפטר. איך קורא לשופט הקודם? שמשון. אולי חודשיים אחרי. למה מאה שנה? כמה ימים? אז מה השאלה שלך? נכון, זה קורה בעיקר בזכות שני דיברנו על זה, חושב גם זה. זה קורה בעיקר בזכות אלקנה ואשתו. אלקנה ואשתו הם אלה שמעלים את ישראל לרגל. וכל שם אנחנו זוכרים את הטעם ואליהו, שכל שנה הוא מקום אחר. נפעל החיים שלהם שלמרות חופני שמחה, קודם כל יש הבדל מהותי מאוד. אנחנו ניגע בזה. השאלה שלך היא צריכה תפסית הרבה יותר רצינית. ניגע את זה בפרטים עדיין. קודם כל באמת אלי משתמש. זה שבוחרים בכהן הגדול בתור שופט, באמת יש צדיק מאוד מאוד מאוד, קדוש עליון. באמת יש. הוא בתפילות שלו מכריע מה יהיה בשמיים. קודם ראינו שהוא נתן עינה בשמואל וכמעט עשה אותו גם של התנוף, מרב שהוא ברוכה כזה. ובאמת יש קדושה עניינה. יש קדושה במשכן. וגם חופני ופנחס הם צדיקים. אבל יש גם חוסר איזונים בהבנה מה התפקיד שלהם ומה התפקיד של הזאת. יש תהליך שנובע גם מהמפעל של הצדיקים שהגיעו לשילות. אמרתי לכם, זה לא רק הם, זה תמיד. גם כל אחד בתוך עצמך. אתה רוצה לבנות את שמואל, אתה קודם כל חייב לבנות את עלי. וכמו בגמרא, אתה לומד אבא אמינא, ואז מגיע למסקנה של הסוגיה. אחרי שהגעת למסקנה של הסוגיה, אתה לא צריך לבנות אבא אמינא, אתה צריך לגזור אותם. לא, אתה פחות גזרים. ויש סיבה למה אתה עובר את כל הסוגיה. בחיים אתה, חבל שאנחנו ילדים, היינו יכולים לבלב בגיל 40 כבר, נכון, בינה, גבונה. עם ישראל עובר את התהליכים האלה, כי ככה נכון לעבור את התהליכים. אתה לא יכול לבנות את הקומה של שמואל בלי שבנית את הקומה של אלי. אתה לא יכול לתקן עולם החוץ שדי בלי שאתה עובד קודם כל על תהליך הזה של אדם תיאמי את עצמו בעולם, מה שאתה מבין. אתה לא יכול להיות לא אנחנו בבב, לא אנחנו עמוד, בלי להיות לא אנחנו באלף. זה לא סתם תיאור היסטורי מה קרה, ככה נכון לבנות. אתה בא לתורה, אתה לוקח את עצמך, מכניס בתוך קופסה כזאת, שם נפתלים, ושם בצד. אני רוצה להקשיב לתורה. כן, אתה תחזור אחרי זה, ותגלה בעצמך את כל התורה הזאת. נכון, אבל יש קומה כזאת, אז אלי איש קודש של יום יום. אין, מי שעקר זה לא רק. מה שכתוב בספר שופטים זה עבודה זרה ומלחמות אחים, עבודה זרה ומלחמות אחים, עבודה זרה ומלחמות אחים. אלי מנקה את זה. אלי הוא איש קודש שמצליח לחנך את עם ישראל, הוא מצליח להוזיז את עם ישראל קדימה, הוא מנקה את עם ישראל איך בעיקר שאומר להם מה שבעיניך הישר זה עקום לגמרי. אנחנו קראנו פרשת שבוע, ככל אשר אתם עושים פה איש כל ישר בעיניו, וקראנו גם עשית הישר והטוב בעיני השם. יש כמה ישר, יש מה שישר בעיניך ומה שיש ישר בעיני השם. זה לא תמיד אותו דבר, אתם יודעים. זה דפוסי אישיות אחרים לגמרי, אם אתה עושה מה שישר בעיניך. איש כל ישר בעיניו זה אדם שלא עושה דברים עקומים, אף פעם הוא לא עושה דברים עקומים. יש דברים עקומים בעיניו, את זה הוא לא יעשה. הוא עושה רק מה שישר בעיניו. מה כן זה צודק? הוא חושב שהרפורמה צודקת, אז הוא ילחם. כשהרפורמה לא צודקת, אז הוא ילחם. רק הוא מחליט מה צודק. הוא ויכול להיות שרק הוא. מי שישר בעיניים שלו, הוא צודק, ובגלל זה הוא, וואי וואי וואי, מה יעשה? ומי שנלחם נגדו, מי שנלחם נגדו, נלחם נגד הצדק, מה השאלה בכלל? לא בכוח מולי, מי שנלחם מולי הוא כנראה מנובל, כי הוא נלחם נגד... יש מדרגת חיים אחרת, שקודם כל אנחנו רוצים לראות אותה. לעשות הישר ויותר בעיני השם. הישר ויותר בעיני השם, צר לי לאכזב, אבל את זה לא כתוב פה. זה כתוב בתורה. מה שישר ויותר בעיני השם. ואלי מוביל את עם ישראל לשם. אלי מוביל את עם... ולכן אלקנה וחנה רוצים ששמואל יגדל שמה. שהוא קודם כל יהיה בן תורה. שהוא קודם כל ירא שמיים. שהוא קודם כל יקשיב לתורה. קודם כל יקשיב לתורה. הוא יקשיב לאלי. והתהליך הזה הוא תהליך שגורם לאנשים לכבד את הקודש ולהעריך את הקודש. אבל לא להתחבר, להתבטל על הכל שלא מתחבר. ולכן הם מסכימים לבוא למשכן שילה, למרות שהאווירה שם לא נעימה. כן. כן. אני עוצר את מה? כן. ככה אתה חושב, כן. נשאר בה. למה אני לא נשאר בה? אני עוד עובד עליה, איך אני נשאר בה. אני אזכה להיות כזה, הלוואי בעזרת השם. אבל פה לא עסוקים בספר שלי, עסוקים בספר בשמונה. ירוצים נביאים, ירוצים בית מקדש. ירוצים ספר נפש הבית. אז אני נשארים במה שאני אעשה בצלחות. איזה הצלחות אני אעשה? יש לי קרייריסטים של קדושה, יש הרגשה טובה ככה? כן, יש יותר פידבקים. אם אתה מתבטל, אז יש לך גרף הצלחות מאוד מוכח. איך אתה עוד יותר מתבטל, ואיך אתה עוד יותר מייצר הצלחות בלהתבטל, להתבטל, לעשות משפטים. הדרך שלך מה הרבה יותר מסתובבת, אתה צודק. אבל מה אני אעשה שאלוקים רוצה לפעמים מדברים מורכבים? אני רואה שאנחנו לא נספיק היום להיכנס להסביר את פסוק ב'. אבל... אבל בתוך זה, דיברנו על זה ש, שבשתי הוויכוחים של אלי מול חנה, בשתיהם הוא מקבל את דעתה, אז זה גם צומח מהמקום הזה. זה לא סתם התבטלות, זה התבטלות לאינסוף, זה התבטלות מלאה, גם בהתבטלות יש מדודות. יש התבטלות מלאת גאווה, יש התבטלות מלאת ענווה. איך יכול להיות התבטלות מלאת גאווה? הוא מתבטל, וכמו שאמרנו, הוא מתבטל והוא כל הישר בעיניו יעשה. הוא עושה, עשית הישר ואתו בעיני השם, והוא עדיין שייך לאיש הישר בעיניו יעשה. איך יכול להיות? כי הוא אומר, רק מי שהולך בדרך שלי צודק. הוא כל כולו מתבטל, אבל לא רק כל כולו מתבטל, ככה הוא שופט את כולם, כמו אנשי ספר שופטים. אנשי ספר שופטים, למה קוראים לספר הזה שופטים? כי הם כולם שופטים אחד השני. אני צודק, ואתה לא חושב כמוני, אתה מסכן את העולם. את העולם! כי זה לא נגדיר, זה לא העולם. ולכן יש כאלה שאומרים, אנחנו נתבטל, ומי שלא מתבטל הוא פושע. וההתבטלות מלאת הענווה אין סוף של אלי, התבטלות כזאת היא, שאומרת, אני מתבטל, זה התפקיד שלי, זה התפקיד שלי. אבל אלי פוגש נשמות, הוא יפגוש. את חנה, את שאול הוא יפגוש. והוא ידע להגיד, זאת האמת שלא יכול לדבר איתי, אבל איתך הוא מדבר אמת יותר מנה. אנחנו לא עושים פה תחרות מאוד גדול, כל אחד והשליחות שלו, התפקיד של אלי זה להיות כזה. התפקיד של אלי, כל אחד צריך איזה אלי אחד. איפה אלי? לתוך הלב. כל אחד צריך לדעת לקחת את עצמו ולכפוש את עצמו בתוך המחפשת. לא את הכל, חלקים. מהדמיונות, מהאלבונות, מהחרדות, מהתאבות. אנחנו רוצים לבנות את המלוכה, צריך לדעת לקחת את החיטה. לפעמים, חלק. צריך גם את זה לדעת לעשות. ועל גבי זה, קומה יותר גדולה. כן, זה מייצר אווירה נורא נוחה, לכן כל כך קשה להשתחרר מזה. אנחנו נראה הרי, בזה נסיים, אנחנו רואים פה שני מהלכים מקבילים. המהלך הראשון בפרק א' זה איך חנה לחודה בתוך המקום הזה שאומר לה, תתבטלי, 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 תתבטלה כל החיים שלה. ובזכות היא בנתה קומה אדירה של צדיקות. איך קשה לה, איך היא הכרה. הכרה זה להיות תקועה. איך קשה לה להצמיח את הקומה השנייה. אחריו ציודה היה אומר שרק המשיח יפתיר את הצדיקים בשבילה. רשאים להחזיר לתשובה, הם יודעים שהם רשאים. קשה להם, מסובך, הם יודעים שהם רשאים. הצדיקים לא יודעים שהם צריכים לבוא בתשובה, הצדיקים צריכים שהם צדיקים, הם באמת צדיקים. כדי להוביל אותם לצדיקים קשה להתקבל ביקורת. למה? כי הם כל הזמן מאחרו את הצד האגואיסטי שלהם, אז מה? הם לא מוטים בגלל דחפים מנפים, הם צדיקים, וכשהם טועים, איך הם יענו את זה? זו קדושה מאוד עניינה כדי להוביל את זה. נכון? כדי לייצר חוויה של הצלחה. לא אם נייצר הצלחה, אז נייצר חוויה של הצלחה. אם החוויה היא הכי חשובה, זה באמת שיטה יותר טובה. אנחנו מחצים מאוד חוויה של הצלחה, באמת, לפעמים, ובדרך היא אחרת, זמן טוב.